ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תמנה על פי השורש הזה. תימצא עוד הבחנה גדולה בדין המעשים לשפוט אותם שראוי שתגיע תולדותם לתת עילוי לאדם בקיבוץ השלמים שזכרנו ושיעור העילוי שיתנו. כי כבר אימצאו, כלומר הוא בא להגיד לנו עכשיו עוד הבחנה יותר פרטית, שחוץ ממה שיש את ההבחנה הכללית שדיברנו בשבוע שעבר בעריכות על הנושא של מי מערכת השיקול של בין הטוב לבין החליל הרע, ולפעמים זה גובר, לפעמים לא, לפעמים אדם ראוי לזיכוך, לצירוף, ולפעמים לא. עכשיו הוא בא להגיד הבחנה שהיא עלולה להיות קשורה עם כל אחד מאיתנו. כי כבר ימצאו מעשים שכפי המשפט העליון המדוקדק והישר לא יגיעו לתת לאדם עילוי לזמן ההוא, אלא יוגמלו בעולם הזה, ואז יישאר אותו אדם משפלי הנצחיים בקטני הקיבוץ ההוא. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שייתכן מצב שאדם הוא בן העולם הבא, אבל עדיין חלק ממעשיו יוגמלו בעולם הזה. וזה יגרום שהוא לעתיד לבוא יהיה מקטני הקיבוץ. נמשיך הלאה. והנה זה דומה קצת לאותם שזכרנו למעלה, שמקבלים שכרם בעולם הזה ונאבדים לעולם הבא. זה מאוד דומה, אבל זה לא, אבל ודאי זה לא אותו דבר, אך נבדלים מהם הבדל גדול, והוא, כי אותם שזכרנו שהם הרשעים הגמורים, הנה קלה כל כוח מעשיהם הטובים בשכר שבעולם הזה, ואינם מגיעים אל הנצחיות כלל. ואילו שעליהם אנחנו מדברים כעת, הנה כבר מעשיהם מגיעים אותם אל הנצחיות. ואפילו שיצטרך להם צירוף נפשי רב מאוד, הנה על כל פנים יש להם חלק בהישארות הנצחית. אלא שמפני קלקול מעשיהם, אין מצוותיהם מגיעות אלא לתת להם שם אותו החלק הקטן שאמרנו, ורבים מזכויותיהם מקבלים אותם בעולם הזה, שאילו היה הדין נותן עליהם שיוגמלו בעולם הבא ולא בעולם הזה, כבר היו נמצאים האנשים ההם במדרגה מן הגבוהות בקיבוץ השלמי. שומעים איזה דברים מבילים. מדובר פה במשהו מאוד קיצוני. מדובר באדם שהיה אמור להיות מן הדרגות הגבוהות בעולם הבא, והוא ירד לדרגה מאוד נמוכה, איך הוא תיאר את זה מקודם, משפלי הנצחיים. למה? מסיבה מסוימת שגרמה לו לאבד את רוב חלקו לעולם הבא, הוא קיבל אותו כבר בעולם הזה. הרמח"ל, דבר כל כך מבהיל, הוא סותם.
איזה דבר?
מי זה האיש הזה? מה קרה? על מה הוא מדבר? מה יכול להיות הסיבה שאליה הוא מתכוון?
קראת אולי?
מעשיו מקולקלים.
טוב, יפה. אז מה זה נקרא מעשיו מקולקלים?
אם הוא היה
מקבל
את
השכר
באותו עולם, הוא היה
גבוה
מאוד.
כן.
בחיצוני, צריכים להיות טובים.
אז יש לנו כמה הצעות פה, רגע אחד. יש הצעה אחת, אם אני מבין טוב, שמדובר פה על אדם שעסק במצוות שלא לשמן. מה אתם אומרות על ההצעה? מה אתם אומרים על ההצעה הזאת?
זה כבר אמרנו שהוא האלה שלא נוכלים בכלל.
שמה?
לא,
בסדר, לא נקצין. עכשיו, נגיד כאן הרמח"ל מדבר באופן שיש אדם שהיה אמור לקבל חלק גבוה מאוד וירד לחלק הכי נמוך בגלל איזושהי סיבה. הסיבה אחת, מנסים כאן לומר אולי, המעשים שלו היו דלים מאוד, חיצוני מאוד, בלי לב מאוד. אני אגיד לכם למה זה לא נשמע כאן הספר, כי הרי אותו אדם לא ראוי להיות מן הדרגות הגבוהות. מראשיתו מאוד מאוד דל. טוב, הצעה שנייה, מה אתה אומר?
כמו שאומרים, זה יגלה חיתופן, אבל בן אמר יותר לא, אינוך.
יפה, טוב, הצעה יפה.
אולי קראת, אבל מאוד חמורה שהוא עבר עליה, הוא מאוד צדיק, אבל הוא גם עבר
עליה.
בסדר?
אז מידות.
טוב, יש לנו אפשרות שנייה, קודם כל, אולי גם אתה התכוונת לזה. שאולי מדובר על אדם שבאמת באמת גבוה מאוד, במקביל לכך הוא קשל בעבירות. כלומר יש לו שני מסלולים, מצד אחד הוא עושה מעשים מאוד טובים, מצד שני יש לו גם את המשקל השני. ואז אם אנחנו מדברים על זה, זה מעלה אותנו לסוגיה במסכת סוטה דף כ"א, מה שנקרא עבירה מחבה מצווה. יש כזו סוגיה, עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. אז אם מדובר ננסה לבדוק את האפשרות הזאת, אולי מדובר פה באדם באמת שהוא פעל במקביל שני דברים. יש לו מעשים טובים, אבל המעשים המקולקלים הם מונעים אותו. נדמה לי שבלשון הרמח"ל זה פחות משמע, כי הוא כותב כך: ואפילו שיצטרך להם צירוף נפשי רב מאוד, משמע שעל המעשים הרעים לכאורה הוא מדבר פה באדם שכשלזכות לעולם הבא הוא יצטרך צירוף נפשי רב. אז אם הנושא הוא עבירה, אז לכאורה למה, או נשאל את השאלה בדרך אחרת, למה האיש הזה לא ראוי לקבל את מה שלמדנו בפרק מקודם, שיצרפו מעשיו הרעים בקור הצירוף, ואז הוא יוכל לקבל את מה שראוי לו, את דרגתו הראויה לו. אז אי אפשר להתעלם מהנתון בגמרא שיש מושג שנקרא עבירה מחבה מצווה. כלומר רבינו יונה אומר שאם אדם עושה תשובה אז אור המצווה חוזר ונאור, אבל אם הוא לא עושה מצווה, אם הוא לא עושה תשובה, עלול להיות שחלק ממצוותיו באמת כבות.
גם אם זה מסתפר?
כי שלמות וחיסרון לא יכולים ללכת יחדיו. בואו נפתח את הגמרא ונעימד אותה, אבל הנתון הזה קיים.
אם זה מתכפר באיסורים, זה לא פוגר?
זאת יש שאלה.
טוב.
זה מה שלא.
למה שזה לא יחזור?
או, שאלה טובה. בסדר, אז צריכים להבין את הסוגיה בסוטה. מה חז"ל מתכוונים?
נשמע כאילו שהמעשים בכללם, כולל תורה, היו לו. רק היה משהו מאוד מאוד חריף שקלקל הכל.
כן.
נגיד...
אז אני אומר, יותר נוח להגיד מה שעל דרך שדיברנו למעלה, שהנושא הוא כמו דואג ואחיתופל, שבאמת היו אנשים מאוד גדולים, והם הפסידו את חלקם בגלל מידות רעות. ככה, לכאורה, זה היה הכי קרוב לומר בכוונת הרמח"ל. אבל אפשר, נדמה לי שפרינדלר בספר שלו... מה? מסביר כך, ולמה הוא שולל את העבירה מחבה המצווה? נדמה לי שהוא אומר טענה, הוא לא מקבל את הטענה של עבירה מחבה המצווה.
בית חיים הרבה,
כן.
הרבה פרקים שמישהו מדבר לשון הרע, כל הזכויות שלו עוברות לאותו אחד שמדבר עליו.
כן.
אני אפשר להדביש את זה לפרק הזה.
כן, קודם כל, אין לזה כל כך מקור חז"לי לרעיון הזה, והמקור נמצא בחובת הלבבות, ולא ברור כל כך מאיפה הספר לקח את הדברים האלו, אבל בכל אופן ודאי שזה ספר קדום מאוד.
לא, אני לא מבין, דווקא מישהו מביא שתי האופציות.
מה זה?
מביא שתי האופציות.
כן.
זאת אומרת, או זה.
לא, זו האופציה שמקודם שללנו, שמצוות מקולקלות וחסרות, ושללנו את האפשרות הזו. אבל אני זוכר שהוא אפילו משתמש, מישהו הראה לי את הפירוש שלו כאן. לא מצא זה כעת.
באות הבאה?
באות י"ז הוא נראה שהוא מדבר שלא לשמע, הוא מנסה לחזק את ה... זה מאוד מאוד קשה. זה ודאי מהלך שלא ייתכן כאן בדברים. אז נשאר לנו לכאורה שתי אפשרויות. או באמת הסוד של צריכים לעמוד על זה, את הסוגיה של עבירה מחבה מצווה, או עניין של המידות הרעות. שזה עוד סוג של 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 קלקול שלא שמונע את השגת השלמות.
מה הוא מתכוון צירוף נפשי?
צירוף נפשי הוא תמיד הרמח"ל מתכוון ביסורי הנפשות, מתכוון
ליסורים?
משהו, אותו ביטוי שהוא השתמש בעוד ד'.
למה מידות בכל חיות לא מחברות את אור המצווה?
מי אומר שלא?
אם ככה, אז הוא לא צריך להיות בעיקרון מהאנשים הגדולים.
יש
למה שלנו הרי את ה...
לא, כדי בזה יש שתי מערכות שונות. יש מערכת חוקית אלוקית שמשלימה את האדם בסדר אחד, ויש, הרי זה בנפש וזה בנשמה. הנשמה שלו, התרייג משלימות את הנשמה. הנפש, הקלקול של המידות זה בנפש. וזה חידוש גדול שנפש מקולקלת בסוף מעכבת גם את השגת השלמות הנשמתית. כי אדם, אין גוף שיקבל את השלמות הנשמתית הזו. זה דבר באמת חידוש גדול. אדם היה אומר, מה אכפת לי מהנפש השפלה, היא נשארה מקולקלת. אבל הנשמה שלי הוא שלמה בתרייג חלקיה? לא. בפרט שאנחנו יודעים את האמת שתחיית המתים זה כל חלקי האדם הוא קמים, ואם החלק, הכלי הקיבול הזה שנקרא הנפש הוא פגום, אז יש כאן חיסרון גדול מאוד, לא יכול לקבל את ההערה, או לקבל מעט. כן.
אולי אפשר
לומר
שהעברה
מחווה
מצווה, זה מרגע
עשיית
העברה, אז בן אדם שעושה מצווה שלו עכשיו פחות, תהיה פחות טובה, ולא למפרע. ועד האיסורים יוכלו למרד את העבירות, אבל את הקטע המצוות שהיו, המצוות כבר נעשו ברמה נמוכה.
אתה אומר שזה רק כלפי המצוות שיעשו אחרי העבירה?
כן, אם עשה תשובה, אז נגיד שזה נושא העבון שבעצם למפרע, זה לא היה.
סוגיה מאוד סתומה שם, מאוד, אין לנו הרבה דיבור על הסוגיה, סוגיה מאוד חשובה, ואני לא מצאתי על כל פנים מישהו שיפתח קצת את הדברים, שייתן לנו קצת יותר נתונים.
כל מצווה יש שני עניינים, יש את המצווה ויש את זה שמצווה.
נו.
אז יכול להתייחס בהרבה לצד אחד ופחות לצד השני, וזה יכול לשנות את ה...
נו, מה אתם מתכוונים להגיד?
מצד המעשה, המצווה עצמו, אז הוא קונה שלמות, הוא עושה את זה ב... אבל הוא לא מכבר על המצווה כבר, אז עוד הוא בעניין שלו לשמה, זה סיגים, יש סיגים, אני לא יכול להיות לא לשמה לגמרי.
בסדר, אבל אנחנו בטוחים שדיברנו על זה, שדואג ישב ולמד במשכן נוב, הוא ישב, נעצר שם לפני השם, הוא עשה את זה לשם שמיים, הוא לא התכוון לעשות כאן למישהו הצגה. זה היה מאוד שהתחיל לבוא ולהגיד שהאיש הזה ישב וניסה לרמות בני אדם. הוא היה אדם בעל השגות באמת. וזה לא אמור להיות סותר. בצערנו. צריכים לדעת את גודל הסיכונים שעומדים בפנינו, שהגאון מווילנה אומר, זירו לכם, נירו לכם ניר ואל תזרו אל קוצים. שאדם יכול, הוא כותב בביאורי אגדות אלה ברכות, הוא כותב, אדם יכול חלילה ללמוד תורה, וזה משקה את המידות הרעות חלילה, אם לא מטפלים בקוצים, אז זה מסוכן מאוד, זה לא פשוט בכלל. מאוד מפחיד.
אבל יותר מדי, משהו יכול גם להגיע להשגות בחידושי תורה,
בכל מיני. כמובן שבזה, אם זה ברמה של שכל נשפע, אז זה לא כל כך מסתבר, כי אז הסיטרא אחרא שותפה איתו יחד, והוא לא ינק מהקדושה. אז, אבל עד שם יש לנו עוד דרך מספיקה. לא נתפלא אם נראה אדם שיכול להיות מקולקל למידותיו ומשיג השגות בתורה במידת האפשר. כלומר, כל עוד שזה לא מגיע לאיזושהי התערבות אלוקית של רוח הקודש, ששם זה באמת ממקור הקדושה, אז זה יכול להיות, זה ייתכן. זה לא דבר משולל. כן.
אז
לפי זה
קלקול
מעשה,
הכוונה קלקול המידות? כמו שאומר, כמו שאומר, קלקול מעשה, ממידות מגיעות ל...
נראה לך דחוק? יותר נראה לך עבירות?
איזה
עבירות? מפה קשה
להגיד
שזה כוונה. סתום, נכון. מה
רבי
יוסף אומר?
אז מה ההבדל בין אנשים שלא נוחלים לאנשים...
אבל
שתי
זה מידות
רעות.
אז לכאורה זה... איך הוא אמר? שכנראה שהערה לא גבר בהם תגבורת כל כך גדולה, עד כדי כך שהם כבר לא יכולים לקבל חלק. מדובר פה בדבר שהוא כנראה רמי דתי. זה הכל מדובר בשיקול.
אם מצווה מקרבת את הבן אדם מהשם ועבירה מרחיקה אותו,
נו,
כן, אז יוצא שהעבירה מחווה מצווה, כי המצווה קרבה אותו, עבירה הרחיקה אותו.
טוב, יפה,
יש דרגות שלה יקירו ברחוק.
אתה אומר שזה לא יכול להיות, אתה אומר שזה לא יכול להיות שני מסלולים נפרדים, זה חייב להיות שאחד משליך על השני. טוב, טענה יפה, הסבר מאוד יפה מה שאתה אומר, נכון. לפי דבריך זה חידוש ש... שרבינו אינה מעודד אותנו ואומר ש... ש... כי אתה יאיר, יאיר עליך ושילם ניבד ציציך, שהתשובה מאירה לחיים את כל העבירות שכבר קבעו. שיש אדם פועל מצווה, זה מצווה עם... שממתינה עם אור עם... כמו... כמו להבה שבתוך הגחלת וצריכים ללבות אותה מחדש. אז לפי מה שאתה אומר, זה חידוש גדול מאוד, כי הייתי אומר, קבע, קבע, די?
לא, אולי זה נושא אבון.
אולי
אפשר
להסביר שזה מרחיק בצורה כזאת שדברים שהם מצווה הם עושים מסך
לפני המצווה,
שלא תקרב. אז
כשמורדים את המסך,
אז
זה
חוזר להיות
קרוב. טוב, טוב. נמשיך הלאה. ואולם, בכל מה שזכרנו עד הנה, הנה נתבאר עניין איסורי הצדיקים בעולם הזה ושלוות הרשעים. כלומר, איסורי הצדיקים, בינתיים מה שלמדנו זה על, אפשר, על המיעוט מעשיהם הלא טובים שנגמלים בעולם הזה. שלוות הרשעים למדנו בינתיים שלחלות את זכויותיהם, כי מידת הדין אומרת שגם מעשים שלא נגמלים בעולם הבא, כיוון שסוף כל סוף זה היה מעשה מצווה, חייבים להיגמל לכל הפחות בעולם הזה. וכן העונשים הנפשיים מצד מה של הכנה לגמול האמיתי של העתיד לבוא, שזה עניין מה שדיברנו בפרק על עניין איסורי הנפשות. עכשיו הוא אומר כך, טובת הצדיקים בעולם הזה נמשכת על דרך אחר ונבערה לפנים בסייעתא דשמיא. מה רבחל רוצה פה להגיד? אומר, יש לנו עוד נושא שלא דיברנו עליו עדיין, ומה הוא? בעיה קשה מאוד, טובת הצדיקים בעולם הזה. נו, אני שואל שאלה, זו בעיה?
כן, זה בעיה לכאורה.
צריכים לדבר על זה בכלל?
כן.
למה?
כי זה מוחלט, פתאום בעולם הזה.
מה, עולם מצוות כאילו. כן, כן. הרישום שעשינו עד עכשיו, הוא מקבל טובה, הולך לו מצוות.
למה?
זה הרישום שעשינו.
חלילה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שכר בעולם הבא ובעולם הזה. למה אתה... איזו בעיה יש כאן?
איך יקבל שכר? זה
נשימות
בעצם,
איך? עוד פעם, אז נחזור. נחזור לסוגיה. אז במקום, אם אתה שואל שאלה כזאת, אתה בעצם שואל, מה פירוש והיה אם שמוע תשמעו ונתתי גשמכם ביתם? התורה הייתה צריכה להגיד רק ונתתי לכם שכר לנצחיות. מה התורה בכלל, איך יכול להיות שמצווה מאירה למציאות זמנית? שאלה יפה. מה זה? כל פירותיהם בעולם הזה, עוד יפה. מה? אז דיברנו על זה, שיש לנו את הרמב״ם, יש את הרמח"ל. הרמב״ם בא ואומר שזה באמת, הוא נדחק ואומר שחייבים לומר שזה באמת הבטחה צדדית לגמרי שלא קשורה לאור המצווה בכלל. תורה מבטיחה לך הבטחה, היא לא אומרת זה לא שכר בכלל. אם תעשה כך, אני מבטיחה לך תנאי עבודה נוחים, שתוכל לקנות עוד עולם הבא, שלא יהיה לך הפרעות של שיבוד מלכויות וכדומה. אבל הרמח"ל לא מקבל את זה. הרמח"ל אומר, ואמרנו שבפשט המשניות והפסוקים ודאי הרמח"ל נראה הרבה יותר מיושב, זה לא ויכוח שכלתני, כי מה שהרמח"ל אומר, הוא אומר את זה מגדרכי הגילויים והוא לא אומר את זה מסברה. הרמח"ל בא ואומר, פירותיהם בעולם הזה זה לא תנאי עבודה, אלא אור המצווה בעצמה מאיר בכמה מישורים. התורה, המצווה מאירה לנצחיות ומאירה גם לתיקון החיצוניות של העולם, כי העולם שלנו עתיד לקום לתחיית המתים, וכשהוא יקום ויבנה מחדש, הוא ייבנה מכוח המצוות שלנו. אז היום אנחנו פועלים גם במערכת החיצונית. אם יורד גשם, זה יורד מכוח והיה שמוע תשמעו, בגלל המצוות. ישנה מצוות שגורמות שפע גשמים, ישנה מצוות שגורמות נטילת ידיים לשפע בפרנסה. בכל מצווה יש איזשהו שורש בעולם אמיתי שפועל תיקון גם בחיצוניות.
אז נגיד שזה רק על הכלל.
לא, אז מה, רק תשתף אותנו למה, איפה אנחנו עומדים?
הצדיק ספציפית, לא ספציפית מגיע טוב. אני מבין, הכלל יגיע טוב, כי באמת כל העניין של השלמות גם זה בסופו של דבר, כמו מידה כנגד מידה, זה עניין של קיבוץ השלמים, אפילו לא המצווה. יהיה מצווה כללית, גשמים בעיתם אני מבין.
נו.
כל המצווה, כל דברים שבראים שאומרו שזה לכלל, אני מבין, כי המצווה היא משהו כללי.
ומה לא טוב לך להגיד שזה פרטי, שזה משליך על כל פרט ופרט?
כי זה לא מצינו בעולם הבא בצורה מוחלטת כמו...
מה ההבדל? אם העולם שלנו הוא עולם אמיתי נצחי וכל אחד מאיתנו בין העולם הבא, אז כל מציאותו צריכה להתקן בכל פרטיו. למה אתה מחלק בין הכלל לפרט? אני לא מצליח להבין. אז מה אתם אומרים? אני חוזר ואני שואל. הרמח"ל אומר, אך, טובת הצדיקים בעולם הזה נמשכת. מה פירוש נמשכת?
נמשכת, על דרך אחר.
טוב.
נמשכת.
אז הרמח"ל אומר שנבערה לפנים בסייעתא דשמיא. אז אין לנו ברירה לחכות לפרק הבא. שם נראה למה הוא התכוון. ואז נחזיר את הקושייה שם. ושם אני בלי נדר לזכור שהקושייה, אפשר היה להגיד כמו רב ישראל, שהוא מתכוון לדעת תבונות חלק ב', ששם הוא מדבר. מה שורש ליישב את השאלה של יוסף, מה זה בכלל סוד שכר העולם הזה? אבל כיוון שהוא אמר לפנים, הוא מתכוון לפרק הבא, ושם הוא לא אומר את זה, אלא אומר משהו אחר, אז שם אנחנו נצטרך לראות למה הוא מתכוון. על כל פנים חשוב רק לעשות לנו סדר בעצמנו, שרק לומר שטובת הצדיקים זה לא דבר שצריך, זה הנורמליות, זה לא דבר שצריך ביור.
למה?
כי זה עולם מתוקן.
גם משה
אבל לא שואל את השאלה, שואל את החריגה, למה יש צדיק שלא טוב לו?
לא
שואל
איך
הצדיק
בא לו,
הצדיק בטוב
לו,
גם שואל צדיק בטוב לו. נו, אתה רוצה להביא לנו עוד קושיה? תביא לנו עוד קושיה, ציבור מוכן לקבל קושיות.
אז למה מלאב שגם צדיק בטוב לו? כי זה השאלה לי שפגע בבחירה.
שאלה, שרבי מסתור את עצמו, הקדוש ברוך הוא אומר לו שיהיה טוב לאנשים אם יקיימו את התורה, אז אתה שואל למה צדיק טוב לו? ודאי, בפשט הגמרא, למה לפעמים טוב לו ולפעמים לא טוב לו? זה הכל כאילו שזה לא עקבי. אבל לא שהוא מתכוון להעמיד את זה כשאלה. תכורה. קשה יהיה מאוד להגיד שוב כאילו... מה?
שאלה על סחר בעולם הזה וגם על...
שעמיד בכללי, לא יגיד צדיק טוב.
נכון. מה זה בכלל השפעת התורה על העולם הזה? נכון. נמשיך הלאה. וכל זה שביארנו הוא כפי הקוטב השני הכללי שזכרנו להכנה. כל הפרק הזה שלמדנו הוא נקרא הקוטב הכללי. אמרנו איך העולם מתכונן לקיבוץ השלמים ואיך יש זיקה בין היחיד לכלל, כי העולם חייב להתכונן למצב העולם הבא. אבל ענייניה, אבל אם אתה שואל אותי למה כפי הקוטב האישי, למה לאחד באופן אישי יש מצב שונה מחברו, זה כבר משהו הרבה יותר, דהיינו מסיבת המעשים שלו או מסיבות אחרות, הולכים מהלך שונה מכל זה, ונבררו אתה בפרק לפני עצמו בסייעתא דשמיא. אז כעת הפרק הבא מוקדש לנושא שהוא באמת עיקר אמונת ישראל תלויה בו, שאדם נטרד למה על כל התסכולים, על כל החסרונות, על כל שינוי המצבים שלו בחיים, מה יכולות להיות כל הסיבות האפשריות למה יש שוני בהשפעה בין אדם לזולתו? זה בעיקר השאלה שהכי מטרידה.
למרות שהם שני בן אדם אותו דבר מבחינת מעשים וזה, יש אחד ככה, אחד ככה?
כן. לפעמים זה יכול להיות שיש שוני, לפעמים יכול להיות עם, בלי שוני. יהיה לנו, הרמח"ל ייתן לנו את כל מרחב הידיעות. אתם מכירים את הרמח"ל כשהוא אומר אני אתן את כל הסיבות, וככה הוא חותם את הפרק, אז הוא לוקח, הוא אומר את זה באחריות מלאה. כותרת היא כל הסיבות האפשריות למה יש שוני בין אדם לחברו בתנאי העולם הזה. עולם הבא, כולנו יודעים שלפומצא ראה אגרא, מדברים על תנאי העולם הזה. אדם מתוסכל אומר למה אחד עשיר, אחד עני, אחד רווח, אחד בדוחק, האחד יש לו קושי כזה, השני קושי כזה. יש לכל אדם פה... בין השאר, מי שיבוא ויגיד את התשובה שלך, הוא יהיה אדם לא פר, לא יהיה הוגן. למה? הוא אמר את בית מסוים. איך אתה יכול להגיד? אנחנו באופן טבעי, שואלים אותנו, למה חס ושלום קורה, אני יודע מה, טיל על סדרות? אז הפנייה שלנו הטבעית אומרת, כנראה צריך מיד לעורר את תושבי סדרות לתשובה, או את תשובת, עוד כל תושבי ארץ ישראל לתשובה. תשובה, אתה אולי צודק, אבל אתה לא, אתה לא יפה להגיד את זה, כי אתה חיסרת מעם ישראל הרבה מידע נוסף, שבלעדיו אתה עושה עוול הקדוש ברוך הוא ועוול לעם ישראל. כי להטיל על הכתפיים שלנו, להשכיח מאיתנו המון נתונים הנגתיים אלוקיים, ולשים במרכז רק פן אחד, רק היבט מסוים, זה עוול גדול. עוול לאנשים, עוול הקדוש ברוך הוא, שאתה לא נותן לבנים שלו את כל מכלול ההנהגה שלו, ואתה שם בפניהם רק זווית מסוימת, ואז באמת זה מתסכל, ובאמת זה לא מתיישב גם על הלב.
חזל אמרו שאם אדם רואה שבאים עליו
איסורים, דהיינו, תבדוק את ההיבט הזה. ומה יקרה אם פשפש ולא מצא? אתה מאמין שיש דבר כזה פשפש ולא מצא? מישהו מאמין שהיום שיש כזה מושג פשפש ולא מצא? תנסו להגיד את זה למישהו. מה הוא יגיד? אה, זה פשפש ולא מצא. בטח יש לך אבונות. מה?
איוב.
שואל עליך, לא על איוב. חייבים, כל אדם חייב שיסחוב אבונות, לא יכול להיות דבר שאדם, מה יהיה עם הקידושין שלכם, מה יהיה, מי, איפה נשיג לכם שני עדים קשרים לקידושין, מה יהיה, נמכור לכם להייתי ישן בלילה, כולם בעלי עבירות, כולם גויים גמורים, כולם חוטים, חמנה לצלג, אני צדיק, אני זה, מה, פשפש ולא מצא, אתה אומר מה זה יהודי נורמלי, הגמרא מדברת שם, פשפש ולא מצא, פילי פלאות,
לא, סתובר,
מה?
סתובר,
לא כתוב, פשפש ולא מצא.
אבל פשפש ולא מצא זה לא הכוונה שהוא לא מצא משהו שיכול להתקשר לאותו דבר?
מישהו יכול, מישהו, הגמרא אומרת דווקא באופן מסוים, דווקא איזה אבון מסוים שקשור לאבון?
אולי הוא לא מצא כי הוא לא מצא.
מה? שיתייעץ עם חכם. בסדר, אבל הגמרא לא אומרת, הוא אומרת, איתלה,
איתלה.
בסדר, זו עצה טובה, איך שלא יהיה, שהפשפוש יעשה על ידי עצה של שלישי, בסדר. אז זה כנראה המובן מאליו שזה מה שהוא עושה. אבל אחרי זה פשפש ולא מצא. למה אני אומר את כל זה? אנחנו נורמליים. אנחנו לא מרוויחים כלום מזה שאנחנו עושים את התורה ללא ישימה. זה עצת היצר. זה מראה על תורה חס ושלום שהיא נתפסת כלא אמיתית, כלא ריאלית. תורה היא, חזל לא מפחדים להגיד פשפש ולא מצא, והוא חשוב שהוא ידע שיש עוד סיבות בעולם, יתלה ביסורים של אהבה, יש הרבה הרבה מהלכים שלא קשורים במעשים של האדם בדווקא. מה? בסדר, אחרי זה. גם את זה פשפש ולא מצא. מה?
זה לא כתוב.
מה לא כתוב?
זה
סכום של אהבה כתוב. בטח. ונלמד בעזרת השם המשך הפרק, זה שזה פרט אחד מיני עוד כמה פרטים שלא תלויים בכלל באדם. מאוד חשוב, אני אומר, כל הצורה הזאת שה... אדם סוחב על הגב שלו השכוח את כל העולם כולו, זה לא מקדם אותו לשום מקום, זה מייאש אותו. אי אפשר לבוא ולהגיד לאדם, תשמע, כל ההנהגה של העולם עומדת על הגב שלך, והכל תלוי בך, אם משהו קרה, אתה חייב עכשיו לעשות עוד חיזוק ועוד חיזוק. חיזוק תמיד טוב לעשות, דברי תורה צריכים חיזוק, ארבעה דברים שצריכים חיזוק, אבל המבט הזה הוא מבט חלקי לא נכון, רבותיי. יש חבלי משיח, יש הנהגת שיט אלפי שנים, יש הנהגת הייחוד, יש כל כך הרבה דברים שהם, שהאחריות שלנו, חלק מהאחריות שלנו זה לדעת אותם, ועל את זה אנחנו מפספסים הרבה פעמים. אדם שמתמקד רק בתחום מסוים, הוא לא רואה את החובה לראות את העולם באמיתותו, והחוסר אמון שהוא נותן לקדוש ברוך הוא בהנהגה זה יותר חמור מזה שהוא חוטא, זה החטא הכי גרוע. אז חייבים ללמוד את כל סדרי ההנהגה. כן,
אפשר
להגיד
שכל מה
שנראה
בדרגה
הזה זה איסורים של אהבה? לא, איסורים של אהבה יהיה פרט מתוך כל המכלול. חכה, ללמד עוד פרט, עוד פרט.
אז למה שהגמרא, אם לא, זה
איסורים
של אהבה.
שאלה יפה, בסדר. שאלה יפה, הוא שואל למה חז"ל בחרו דווקא איסורים של אהבה ולא... דבר ראשון, מי אומר שמדובר בכל מה שמתסכל את הבן אדם? האם כל דבר, אולי כל דבר, כל שאלה של שוני חייב להיות איסורים דווקא? אולי מתסכל אותי למה השני יש לו מרצדס ולי יש רק סוברו. תסכל אותי, סוברו זה לא איסורים? סביר. אבל למה? לא, לא, לא כל דבר זה סוגיה של איסורים, איסורים שלא נדע, איסורים זה סוגיה קשה. אז יכול להיות, נראה בסוף הפרק, נזכור, נראה אם באמת היינו יכולים לכלול עוד נתון בכותרת הזו.
הוא אומר שהוא יגיד את כל הסיבות?
מה?
הוא אומר שהוא יגיד את כל הסיבות?
ככה הוא אומר, בסוף הפרק הוא אומר כלל את כל האפשרויות.
וזה ההבדל מהפרק הקודם? של הקודם?
הקודם זה כאילו מבט כולל איך העולם מתכונן לקיבוץ השלמים. ואז השיקול אמרנו מי יזכה להיות בעולם הבא, מי יזכה חלקית, אבל הוא לא ירד שם לפרטים בסיבות הפרטיות בין אדם לאדם.
שם הכל
מצוות
ועבירות, ותנו כאילו עוד... לא זה החילוק? שזה ענת, כן, אתה לא יכול במעשים.
לא, הוא יביא גם את המעשים בתור אחת האפשרויות.
לא, וכאן יש הרבה אפשרויות שאחד
מהם. טוב.
בפרק הקודם.
הוא רק, כאילו הוא אומר...
לא, רק המעשים?
הוא אמר איך העולם מתכונן בפן הכללי. זאת אומרת, זה נקרא בכותב הכללי. מה קורה לעולם, למה הוא אומר, מחדש את החידוש הגדול שיש מושג שנראה קיבוץ השלמים, וממילא העולם נבחן לאור הקיבוץ הזה. וכל השיקולים בהנהגה, יש שיקולים בהנהגה איך לקדם את התוכנית הזו. עכשיו הוא אומר, אבל עכשיו אני יורד לסיבות הפרטיות של אדם פרטי. למה הוא שונה בענייני העולם הזה מעניין זולתו? כן?
אבל זה יוכל לדעת. ספציפית מה? שהוא רק יודע בכללי שיש הרבה אפשרויות. אדם שהוא אחר שהוא לומד את הפרק הבא.
הוא לא יגיד ספציפי מה קרה ביום פלוני אלמוני אצל אדם פלוני אלמוני. אבל הוא יגיד כל האפשרויות שאדם עובר עליו בחייו משהו, זה חייב להיות אחד מכל הסיבות. בסך הכל, מה שאנחנו ניקח מהפרק הזה שלמדנו, זה בעצם ניקח את המושג שנקרא איסורי מרוק. איסורי מרוק זה בהחלט אפשרות אחת שלמדנו מכל מכלול האפשרויות. ונכון שלמדנו פה על הכנה כלל עולמית, אבל בסך הכל למדנו בין השורות שיש מושג שנקרא סיבה אחת, שאם אדם חטא, אז יש חסד גדול שנקרא בעולם הזה איסורי מרוק. את זה אנחנו למדנו בינתיים כנתון. אז ניקח אותו בינתיים כנתון אחד מבין כל האפשרויות הבאות שנוסיף עליהם. אז נתחיל את הפרק השלישי בהשגחה אישית. הנה כבר הקדמנו שעניין העבודה שנמסרה לאדם תלוי במה שנבראו בעולם ענייני טוב וענייני רע, ושם האדם ביניהם לבחור לו את הטוב. ואולם פרטי ענייני הטוב רבים הם, וכן פרטי ענייני הרע, כי הלא כל מידה טובה מכלל הטוב, והפך זה כל מידה רעה. דרך משל, הגאות אחד מענייני הרע, והענווה מענייני הטוב, הרחמנות מענייני הטוב, ואופקה אכזריות, ההסתפקות והשמחה בחלקו מענייני הטוב, ואופקה מענייני הרע, וכן כל שאר פרטי המידות. מה אתם אומרים? למה הרמח"ל בחר דווקא למצוא את המשלים שלו דווקא בענייני המידות הטובות והרעות? הוא לא יכול היה להגיד, ומי שהמצוות מענייני הטוב והעבירות מענייני הרע.
זה הבסיס.
אבל גם זה, סוף כל סוף. אתה אומר תשובה נכונה? מה? כן, אז רבי אליהו רוצה להגיד שכמו שכבר דיברנו למעלה, שהמצוות הם אמצעים. ואילו, כיוון שהוא מדבר פה על ענייני הטוב וענייני הרע, המידות הטובות והרעות הן בעצם טובות ובעצם רעות. ככה ראינו גם בסוף פרק שני של חלק ראשון. אז הוא מעדיף לבחור, לא שחס ושלום הבחירה בין מצווה לעבירה זה לא שייך לאותה מערכת, אבל הוא לוקח בדרך משל את אותם דברים שהם במהות טוב ובמהות רע. לא היית איתנו שליבנו את זה?
לא, אבל עדיין האכזריות לדוגמה, שאם זה בעצם זה טוב, אז
בעצם רע.
בעצם רע. מצינו מקרים שהאכזריות דווקא זה בינם חייב להתאכזר לנו.
אכזריות שנשפטת על פי שכל היא לא אכזריות.
לא.
זה נקרא אולי מיעוט השפעה. שאני אגיד, אני, הילד שלי מתחנן לקבל ממני ממתק, ואני מתאכזר עליו ואומר לו רק אחרי ארוחת צהריים. צד אחד, ואני לא פשטתי את ידי. צמצמתי את עצמי, עצרתי את הרצון שלי. הלוואי, אני אומר לו, הלוואי והייתי יכול להיות לך את הממתק, ואני לא יכול. אני מנוע. אבל האם אתה יכול להגדיר שמדובר פה באכזריות לשם שמיים?
ממה לכן?
רגע, 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 לאט לאט.
למה לא?
כי כיוון שהשכל שולט, אז זה לא יכול להיות רע. המיעוט, תגיד שזה פעולת מיעוט, אבל אל תגיד שזה רע.
זה לא רע, זה די אכזריות.
אז תגיד, תקרא לזה.
זה
או
יפה, אז אם
זה דבר בעצם, אז זה לא מידה רע, אז זה לא מידה רע, זו מידה טובה. שהוא לא נמסר לשיקול השיפוט השכלי שלנו, ולכן אנחנו מקיימים את זה גם אם לנו זה נראה שיוביל תוצאות פחות טובות. אנחנו לא מתחכמים, כי הקדוש ברוך הוא לקח על זה אחריות. במידה הוא ביקש מאיתנו שהשכל שלנו ישפוט מתי זה טוב ומתי זה רע. זה הרבה יותר מורכב, באמת עבודה מאוד, מאוד לא פשוטה. וברגע שאדם שקל והגיע למסקנה שהשכל שלו אומר לו שכעת לא טוב לתת לשני צדקה כי זה הורס את חייו, אז באותו רגע הוא פעל פעולה טובה ולא רע, גם אם זה נעשה על ידי פעולת מיעוט. זה לא יהיה נכון לבוא ולהגיד שהרע משתמשים ברע לצורך הטוב, זה כבר לא רע.
אבל כן יש בחינה של מידה מוחלטת גבוה, שהיא ודאי רעה לגמרי, כמו שהרמב״ם כותב, שיש דברים שצריך להגיע איתם ל... צמית השנייה כמו כעס וכדומה.
בגלל שרמה מדבר על רע. דיברנו על זה שהוא מדבר על אדם שכועס משורש רע. אדם שכועס משורש טוב, האם הוא נקרא כעסן? רמה מתכוון גם אליו. מי שכועס משורש טוב, שואלים אותו למה אתה כועס? כי אני כואב לי פה החילול השם שנעשה ולכן אני כל כך כועס. יש בזה שורש רע או שורש טוב? גם לזה הרמה מתכוון? של לעקור את זה מן השורש, כי עלה על הדעת שהאדם אסור לו אסור לו אף פעם להיות במצב כעס בחיים. יפה.
לא, כעס הפנים
הוא עד. אוי ובוי לך. אוי ובוי לך. אתה רואה פה את השיקוס המשומם על הר הבית ואתה כואף רק כעס הפנים, אתה חס ושלום. תכעס כעס אמיתי. כי זה כעס שמגיע משורש קדוש. זה כעס טוב. קינה, אדם כועס מאוד. ראית את פנחס בן אלעזר איך הוא לוקח את הרומח בידיים שם, נראה לך שהוא חייך? הוא וואה, פחד היה להביט לו בפנים.
יש מידה שהיא לגמרי רע?
גבה, כעס, צרות עין, אבל רק שזה מגיע משורש רע.
הבעיה היא לא המידה, הבעיה היא שורש.
יפה, או, יפה מאוד.
כאילו, המידות זה סתם ביטויים של משהו, זה לא באמת...
נכון, תלוי מה, תלוי...
לכן, למה הוא מדבר פה על מידות?
כי הוא מדבר בהופעה הטבעית שלהם, אכזריות בדרך כלל היא רעה, היא מגיעה משורש רע בדרך כלל. כן?
למה אדם שלא שמח בחלקו זה רע?
או, יפה מאוד, זו שאלה יפה. שאלת פה שאלה יפה. למה כל הדברים מובנים, אבל הרמח"ל אומר שההסתפקות והשמחה בחלקו מענייני הטוב והופקה מענייני הרע. סיכורה, שמח בחלקו, וואו, זו מעלה מאוד גדולה, חסידות גדולה, אבל מי שלא הגיע להיות שמח בחלקו, להגדיר אותו כרע, תגיד שהוא...
כפוי טוב, קנאי, לא?
מה?
כפוי טוב, זה...
כן, זה רע. אם אתם מדברים על נרגן, אדם שיושב כל יום ומתלונן, חיים שלי לא שווים כלום, אדם שלא הגיע למידת שמחה ושמחה בחלקו.
מה זה הופך? מה זה יפה?
או, יפה, או, יפה. זו השאלה. איך מגדירים את ההפך? כן.
אני חושב שהרפא אמר שהמידות הטובות והרעות זה כאילו, יש חיובי ויש שלילי, אבל יש גם כאילו ביניים.
כן, נכון.
אז ההפך מזה, זה יהיה
כאילו. מי שלא גאווה, הוא לא ענוותן. מי שלא גאוותן.
מי שלא שמח בחלקו, הוא קנאי.
מה?
קנאי, שמה.
לא יודע, קנאי, למה אתה מערב כאן נושא של הקינה? ננסה לתאר לעצמנו איך נראה בן אדם שלא שמח בחלקו. מה ההגדרה שלו? מה הוא רוצה?
תאוותן.
מה?
כל הזמן רוצה. הוא
אומר, העבירה?
להיות תאוותן זה דבר נורמלי. אדם מתאבד למה שטעים. זה לא חיסרון. מה הוא?
הוא לא אומר לא זה, ההפך. ההפך של גאוותן זה
לא בדיוק, לא בדיוק. אז אמרנו שבזה שני שלבים. אדם שולל את הגאווה, ולאט לאט עולה עד דרגת הענווה שהיא דרגה מאוד גבוהה.
בהקשר הזה, טוב. מילות טובות בהחלט.
פה הוא מדבר על דבר והיפוכו. אז מה ההפך משמח ומסתפק בחלקו?
זה אותה מידה שניהם או שזה שניהם?
שאלה טובה.
חוסר ביטחון אולי? זה לא קינה?
טוב, הגאון מבין לה קצת מחבר ביניהם, אתה אומר טוב, מה?
כל מה שהוא רואה בזה רע.
לא,
לא, זה לא טוב, כל דבר.
הוא רוצה יותר, הוא רוצה יותר. הוא תמיד חולם, הוא כל הזמן חולם על יותר. כל הזמן הוא רוצה יותר. מה זה רע?
זה גם נורמלי.
אני, זה נורמלי, נורמלי, יפה, או, זה אנשים נורמלי. מה?
זה איך ששמח מחיפור?
אני לא יודע, אני בודק, אני בודק, אני בודק איתך.
ההגדרה החזלית של שמח בחלקו זה עשיר, זאת אומרת שהוא לא חסר. מישהו לא שמח בחלקו, הוא חסר. זה, שוב, אם חוזרים לכתוב, זה הצד הלא טוב במבט הכללי, שבדרך כלל מה שחסר הוא לא טוב. זאת אומרת, זה לא ש... אם עושים השוואה מתמטית, חסר שווה אני שווה לא טוב, כי זה לא נכון. ואם מתוך עושר מגיעים לקלקול, אבל בכללי, החיסרון בעולם הזה זה דבר שהוא לא טוב.
לא טוב, יפה. אז כיוון שזה לא טוב, אז אני לא שמח בחלקי. אני רוצה עוד, מנסה, רוצה עוד. איש רע שרוצה, רוצה אוטו יותר יפה, יותר טוב. יותר יפה זה בעיה, אנחנו נכנסים פה לשאלה של הכבוד המדומה. אבל הוא רוצה אוטו יותר נוח, יותר... כן, טוב לא באמת, לא בגלל שיפוט חברתי. אז זה... הוא רוצה, בית יותר מרווח, הוא רוצה. מה זה היה? יש חיסרון?
בן המידה רע זה צרותיים?
מה? מה?
בן המידה רע זה צרותיים?
אבל זה סוגיה אחרת לגמרי. כן, צרותיים זה ממש עוד מידה בפני עצמה. זה לא נערב תחום בתחום.
תאוות הממון.
אבל חמדת הממון הרמח"ל מסווג את זה. טוב, אבל אני לא יודע אם זה באמת הנקודה פה. זה יהיה חידוש להגיד שלזה הוא מתכוון.
הוא
נקלט לשמוע.
הוא לא...
הוא
מאוד
ביטחון.
יש לו... מה? יש לו... הוא נראה לו שהוא נתן
באשמה
במה
שנכון לתת. אז אם כן, זה כבר סוגיה די אמונה. זה לא... לכאורה חז"ל מאוד נגדקו בלשונם, לכל דבר יש את ההגדרה העצמית, קשה מאוד לערב סוגיה בסוגיה.
הוא נותן שיש גדרה. כל המידות הרעות שלו זה בעצם נוגע מחוסר.
לא, 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 הוא לא אומר את זה. לא, 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 לא. נמשיך עם הפרק, הוא לא קושר את זה. זה רק רקע לסיבה הראשונה שהוא מסביר למה יש שוני בין אדם לחברו. אבל הוא רק מתאר מה מתמודדים בני אדם. אני אנסה להגיד לכם כך, יש את המסילת ישרים ב... במפסידי הזריזות, אז הוא כותב שני מפסידי הזריזות. הוא כותב אהבת המנוחה הגופנית ושנאת התורח, זה הפסד ראשון. כשאדם מתרגל לאהוב את המנוחה ולשנוא לעמול, לשנוא תורח, הדבר השני, ואהבת העידונים בתשלום כל תנאים. כל איזה הגדרה, אדם שאוהב את העידונים בתשלום כל תנאים. מה הכוונה? אדם שמתרגל לדוגמה למה? כן, יש לו סדרים, אצלו ארוחת צהריים וסדר שלם, סטנדרטי ושקט, שלווה, שהכל יהיה ארוך ומסודר ושיהיה מתוקתק ובזמן ומושלם, שלא יחסר שום פרט עם משהו רגיל, מנה א' ב' ג', ואם משהו חסר לו, אז הוא לא בן אדם. הוא מאוד, שימו לב, איזה מאמר הרמח"ל מביא שם כנגד אותו דבר? הוא אומר, ועל זה חז"ל אמרו, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים. איזה הקצנה. למה אמר שהיית בוחר? מדובר פה על איזה אדם כזה, נשמע כזה פרוש כזה, ששוכב על, על מיטת סוכנות ו- ומה ואיזה. אז הרמח"ל מתכוון דבר מאוד פשוט. מישהו באמת חושב שחז"ל התכוונו במשנה להגיד שלא נזכה לתורה רק אם נשען על הארץ ונאכל קצת מים ונשקול אותם ונעשה? מה חז"ל רצו להגיד פה? יעלה על הדעת דבר כזה? אדם, מה? או, יפה מאוד. אז כל הראשונים שם אומרים, ודאי איך משנה לא התכוונה להורות לאדם לעשות כך. יש לו ברוך השם מזרון טוב, שישנה מזרון טוב. אלא, מה יקרה אם יום אחד חסר לך את התנאים שאתה רגיל להם? האם אתה כבול, האם אתה מכור לזה, ואתה בעצם אומר, אני לא בן אדם, והיום אני לא מתפקד? או שאתה אומר, יש לי ברוך השם. אין, דרכה של תורה זה גם אם פת יום אחד במלח תוכל, גם כן אתה מסוגל לתפקד. הפינוק הזה שאדם מפנק את עצמו שהוא חייב להיות לוטי בתנאים מסוימים, זה נקרא ההפך ממסתפק בחלקו. חלקו לא הכוונה היא חלקו, מה החלק שנמסר לך? אתה מסתפק, אתה יכול, אתה לא תלוטי בו.
למה זה רע?
זה רע מאוד, כי החומר שולט עליו, חונק אותו, הוא ממש אוחז בו. מה?
זה לא חוץ משורת השכל.
זה חוץ משורת השכל, כן. כי הקדוש, כי אדם לא יכול לחיות כאן בעולם בפינוק ולהגיד או זה או לא כלום. אנחנו יצורים משתנים ולתחיל להתאים את עצמנו לתנאי השטח. באנו אגירי יום הענן, ולפעמים ייתנו לנו תנאים כאלה, לפעמים ייתנו תנאים אחרים. יבוא חייל לצבא ויגיד, אני נלחם רק אם ייתנו לי אוכל כזה וכזה. תגידו לו, אדוני, מה זה? אז זה ממש מצב לא תקין, זה מצב של שליטת החומר, אז זה כבר שליטת חומר במצב של רע, זה כבר ממש מידה רעה.
אתה
לא מבין,
אני לא מבין, אז זה עונה לשאלה עדיין.
שבאמת ההפך, כי זה רע גמור. זה לא אדם שרוצה יותר, חולם על יותר, זה לא נקרא ההפך ממסתפקות בחלקו. הגדרת מסתפק בחלקו זה אדם שהתלות שלו בחומר היא באופן שהוא מסוגל בכל מצב לתפקד. זה נקרא מסתפק בחלקו. טוב לו, נעים לו, הוא תמיד צבע רצון בכל מצב, לא כי הוא מבטר. בסדר, יש יותר, עוד יותר טוב. הוא לא אדם, לא מדברים פה על אדם פרוש, מדברים פה על אדם שהוא מסוגל לתפקד. יש כזה אולי, לא רגון, יש כזה אולי רוח חיים שהוא רוצה להגיד דבר דומה. אבל מה, תנסה לפרש את הרעיון, מה? לא, מה פתאום להגיד דבר כזה?
מה זאת אומרת? אני לא אכוונה שאני לא אשאפ
איתך. אלא?
שבאם אתה מרגיש טוב עם מה שכן אצלך.
נו, אני שואל לך שאלה. אדם שמתעסק, אדם שיש לו בבנק מיליארד דולר, הוא רוצה עוד מיליארד. הוא לא שמח במיליארד שיש לו. איך ייתכן שלא? מה? זה לא ידע את ערכה של תורה, אז מה? צריך ללמד אותו מה זה ערכה של תורה.
אפשר לפרש את זה שהכוונה שמח וחלקו שמח בכלים שניתנו לו לשליחות הספציפית שלו, והוא בכל מחיר רוצה לשבת כל היום בבית המדרש ובדרעת ושאל, וכל הרבנים שתהיה תמרו, תשמע, אתה לא מתאים לס, אתה מתאים לך.
זה גם נכון.
והוא בכל מחיר רוצה להילחם.
זה גם נכון, והמחל ידבר על זה ממש בהמשך העוד שלנו. בהמשך אתה ודאי צודק, אפשר לכלול את זה. אבל חשוב לדבר גם על ההבחנה היותר ראשונית, כיוון שזה אחד מהמפסידים.
למה אני מקלקל את הזריזות עם אדם?
אז הוא אומר, הוא מסביר שם, הוא אומר, איך הוא ימהר למלאכת מצווה אם האיש הזה לא יכול לתפקד. אדם שמתרגל שהוא לא נרדם בלילה, עם כל הרחוב לא הכל שקט, ועם שכן אחד בעבר לרחוב והילד שלו זהו, הוא כבר מתחיל כבר להתפנק ולצוק בזמין משטרה, איש כזה לא יוכל. מה? תושבי הרובע כולם מסתפקים בחלקם, כולם חיים פה בוויתורים גדולים. כן.
אם אני זוכר נכון, הרב הביא, כשהרב עשה פעם את המערכת של המידות הרעות, אז הרב הזכיר סיפור מהגמרא על איזה עשיר אחד שהיה לו שולחן מלא כל טוב, איך עשה רק
כן,
איזה סוג
כן,
אחד?
כן.
שם הרב אמר שזה לא היה, שזה לא היה מידה רעה, פשוט לא היה לו מעלה יותר טובה, לכאורה זה אבל מוצאים למה, למה שמכה פה, לא?
אני חושב שזה מידה רעה שנרחשת בגלל חוסר משמעות בחיים. סיפרנו את הסיפור במדרש תהילים, שוחר טוב, הרב יהודה ברדוסטאי, שהיה לו שכן גוי, עשיר כקורח, והוא עשה סעודה גדולה שאין כמוה בעולם, ולא היה חסר שם פרי או ירק, כל מה שיש בעולם היה בסעודה הזאת. הוא הגיע לסעודה בסוף, הוא סוקר את השולחנות, והוא רואה שחסר זן אחד של אגוזים. אגוזי פרח היה חסר. הוא שואל את העבדים שלו, איפה הלכנו בכל השווקים, עכשיו בעונה הזאת אין להשיג, עשינו את הכל. הוא התחיל להשתולל, בעת בשולחנות, קראת הווילונות, שלח את האורחים הביתה, נגמרה הסעודה. שואל אותו, רבי תוסירוי דבר סטייט, תגיד לי, מה קרה לך? הכל יש לך. וזה פרח חסר. אמרו, אתם הבנים של יעקב אבינו, אי אפשר לדבר איתכם. אנחנו, בני עשיו, מבינים את העולם הזה. אם חסר משהו, כבר לא שווה כלום. אז אתה צודק שפה במקרה הזה חזל, אני חושב שזה זה מישור שונה. זה לא בגלל שהוא... הוא לא כל צהריים היה לו את כל הסעודה הזאת, אלא הוא הבין שאם לא מציתי את העולם הזה, אין לי באמת מה לעשות כאן. שמה אני נמצא כאן אם אני לא יכול למצות את הכל? באמת, אני לא יודע איך גויים חיים. באמת, זה ממש פלא פלאים. אני לא יודע באמת איך הם חיים יום אחד.
זה זמן
בין.
זה זמן
בין. מה?
לא חושבים.
נס אחד שהם לא חושבים. או שהם הולכים שומעים בלילה דרשות של המערג'ה ההודי שמרגיע אותם ש... שאם היום רע להם ירגישו יותר טוב מחר וכן הלאה, כל מיני ניחומי אבל. אבל באמת החיים אומללים. אם אדם לא רואה את התמונה הגדולה, איך הוא שבע רצון? איך הוא טוב לו בחיים? מה, סתם מתרגל אם יש איזה אידיאל שווה בשבילו לוותר על קושי מסוים, אבל לחיות בלי אידיאלים וסתם לחיות פחות מטראמפ, נו, וטראמפ הגיע, אתם חושבים שהוא שבע רצון, הוא מרוצה? מצא איזה עניין, אבל מה
זה זמן ביטוק, זה המן, כל זה לא שווה לי, כל
שווה... כן, זה בזה שני היבטים, יש מבט של שהוא באמת התרגל לפינוק מסוים וחסר לו משהו, הפינוק שלו לא מאפשר לו לתפקד, יש דבר מחד תפיסה הרבה יותר אידיאלוגית, הוא אומר, עשיו אומר, אם אין לי פה את הכל, לא שווה לי לחיות, איזה חיים זה, מה? לחיות בבינוניות? אז מה עשיתי? הוא צודק, למה הוא מוותר על משהו? גוי שחי ב... הסתפקות בחלקו, דהיינו, לא ברעיון האנושי, ברעיון הכללי, הוא צריך לבדוק את עצמו, יפשפש במעשה. מה זה הדבר הזה? איך החלטת לוותר? מה קרה לך? איך השלמת עם זה? ככה מקופף את הראש לגורל, גורל, פתאום הוא נהיה כזה מאמין, זה הגורל, וזה... מה זה? תשתולל, טעות, או תתאבד, לא יודע מה, תעשה משהו. מה זה לחיות ככה בבינוניות? לך על כל הקופה. באמת, אני אומר את זה ברצינות, באמת, זה עולם מומלל מאוד, באמת...
מה מסתכלת
עליו?
מאושרים, כאילו, מה שיש להם, לא...
זה מאוד קטנוני, מאוד... מה אתה עושה פה? או ממה נפשך? או שאתה מאמין בתוכנית שאידיאל שבשבילו שווה לוותר, או שאין אידיאל, אז למה אתה מוותר על משהו?
ועכשיו שנברא, יעשה משהו יכול.
זה מה יש לך.
אז הוא קופף את הראש למציאות, הוא צריך הכל ללכת עם פנים. אם עכשיו יתפוס את הדיליון ברחוב ויתחיל להקוט אותי ויקשור לי את הידיים אחור, אני, יש לי ברירה? יש את הראש, אבל אני אמוד עצוב. יש לי ברירה, אני אומר, אין לי כוח, הוא חזק ממני, אבל אני אמוד עצוב. אני יכול לחייך? בסדר, הם נכנעים למציאות, אבל זה עולם עצוב מאוד. למה שאני אקבל פחות מישהו אחר? כן.
אז מחילה, לא מנתי לך הרבנה, מה ההבדל בין זה אז לבין מה שהרגע...
לא, אמרתי שזה שני היבטים. יש היבט פרטי, באנושיות אדם צריך להיות במצב כזה, ויש בזה גם פן חינוכי, גם כלפי הילדים שלנו. אמא שלי הרגילה אותי עליה השלום, אני לא הצלחתי להנחיל את זה הלאה, אבל הרגילה אותי מאז הגיל הדור הקודם ידע כאילו מושגים, היא לא הייתה יכולה לראות אותנו מפונקים, שרגילים לאכול רק לחם טרים, כמו שהיום מקובל, שאם זה עמד 5 דקות בחוץ, מחוץ לזה, זה כבר לא אכיל. הרגילה אותנו והייתה נותנת לי אפילו פרסים שאני אוכל לחם קשה שעמד כמה ימים. ואחר כך התרגלתי, והיום אני אוהב לחם קשה יותר מלחם רך, לא יודע איך אומרים גומי, זה גומי, לחם קשה זה לחם. באתי לישיבה, הייתי הילד הכי מאושר. תמיד הייתי שבע רצון, פשוט חינוכית, לא הייתי יוצא את הרצדי, פשוט. מה? התפלאתי, הילדים יצאו, קונים ממתקים בקיוס, אין אוכל היום. אומרים, מכריזים, היום אין אוכל. מה אין אוכל? באתי גם ארדית השולחן, הכל טעים, איפה בבית יש שקשוקות וחביתות, דברים טובים, איפה? מה זה הפינוק? לא, שבעי רצון, לא טוב לי. מה זה? זה חינוכי, זה עניין, שאת זה בפן האישי אדם צריך, כך היא דרכה של תורה, זה לא רעיוני. אדם צריך להיות פחות תלותי בעולם, להיות שמח באמת, וזה לא קשה, כי אחרי שמתרגלים, הוא באמת שבע רצון למה שיש לו. אז זה פן אחד, זה פן אנושי. יש פן שנקרא פן רעיוני. העשיו הזה הוא אומר, אני יכול לשרוד בעבודה, תשאל את טראמפ, הוא מוכן לא לאכול שבוע ימים. סיפר לי חבר היה בארצות הברית, הבוס שלו היה לו איזה מפעל שם, הוא אומר, הבוס היה יושב, לא מגיע הביתה 72 שעות רצופות. אומר לו, אני לא מבזבז את החיים שלי. כמו חמור אבל, עשיר. מה זה, הוא חייב לעבוד, תאי מזמן לי, הוא עובד קשה. אבל ברעיון, לאיפה הוא שואף? הוא רוצה להגיע עד הכל. הוא מקווה שהוא יגיע לשם, ושזה הוא סובל. דיין, הוא מוכן להסתפק, הוא נורא ישן, הוא מוכן לישון על הרצפה גם, כי נרדם קצת בשביל... אבל היעד שלו הכללי זה להיות טראמפ. הוא לא מוכן פחות מזה. אז זה שני דברים, זה שני היבטים. בפן האישי הוא מוכן לוותר, אבל בפן הכללי, ברעיוני, הוא חי בשביל כל העולם הזה.
העניין הוא אולי של שבת. שבת, למה גוי לא יכול לקיים את השבת? הוא צריך לחלל. אולי שהוא עולם הזה, הוא מפסיק לעבוד בעולם הזה, מה הוא עושה כאן?
טוב. כן, מתחיל משורש יותר גבוה, אבל גם מה שאתה אומר זה נכון.
היינו יכולים להגיד שהמידות כאן זה קצת מתחיל בסילת ישר בפרק י' א', מתחיל בגאווה, ואז יש את העניין של... כאן אומר אכזריות, זה כמו כעס, ואם כן, ההסתלקות זה כנגד קינה. זה קצת מפעיל העניינים.
אבל זה לא נראה כך. פרוש הוא עצמו שם אחד מול השני. הוא לא אומר הפך מהסתפקות בחלקה, צרות עין והקינה. הוא אומר ואופקה. לא נראה לכאורה כך. פה מתנצרת בקשות רשות המחילה מטראמפ, ידידינו, לוקחים אותו. מה לעשות שזה העשיו האמיתי? אני אומר, כשהעשיו מודה על הברכות, זה העשיו מהתורה, זה לא עשיו צדיק כזה מסתפק בחלקו. העשיו האמיתי מופיע, והוא בסוף מבין שכל השפע מגיע מעם ישראל, אז ככה קידוש השם יותר גדול. בסדר, הוא עשיו, הוא עשיו הגון. באותה שעה נשקו בכל ליבו. הנציב העמק דבר אומר שהיה פה שורש שלפעמים יהיה ברגעים בהיסטוריה שהוא מת ינשק בכל ליבו. שיש רגעים מסוימים ששורש להיסטוריה שיהיו כאילו גילויי הערה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.